רדיו קסם 106 FM.
רדיו קסם 106 FM עכשיו גם באינטרנט. כנסו לדף הפייסבוק שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו להזנה. ניתן גם להזין לנו בשידור חי על גבי ה-www. אז למה אתם מחכים? תנו לנו בלייק. כנסו עכשיו.
מעדן ויניל, תוכנית על תקליטים מתוך תקליטים, עם אהרון מורג ומשה ירונסקי, ימי שלישי, 2-3 בצהריים, רק ברדיו קסם, 106 FM, הרשת החינוכית של כל ישראל.
לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו ואימו. לכל איש יש שם שנתנו לו קומתו ואופן חיוכו ונתן לו האריג. לכל איש יש שם שנתנו לו ההרים ונתנו לו קטלה. לכל איש יש שם שנתנו לו המזלות ונתנו לו שכנה. לכל
צהריים טובים.
שלום למשה, שלום אמירה, שלום דותן, יום שלישי, מעדן ויניל, ושלום לאורח שלנו, חנוך איזקס, שחוזר לנו בפעם השנייה.
כן.
בעוד יומיים, יום הזיכרון לשואה ולגבורה.
נכון.
אנחנו פתחנו בשיר של זלדה, לכל איש יש שם, מתוך האלבום של חווה אלברשטיין, כמו צמח פר. וחנוכי מתקשר מאוד לסיפור של השואה והתקומה. אסור לשכוח את התקומה. וכאן אנחנו נביא את הגילוי הנאות. אמירה ואני ערכנו לחנוכי את הספר החדש שלו. שאנחנו ספר חדש, זה אומר שהיה גם ספר קודם. הספר הראשון עסק במשפחה של אמו, הספר החדש עוסק במשפחת אביו. כן, אמיר ערכה את הקודם, אני לא. אנחנו במהלך השעה הקרובה נדבר על הספר, נדבר על השואה, נדבר על התקומה, ונשמע שירים שפחות או יותר מתאימים לרוח הנושא,
כן.
ולרוח היום שיגיע אלינו בעוד...
אני יכול להגיד על ההתחלה, אז קודם כל תודה לכל מי שנמצא איתנו פה, ואני יכול להגיד שאני קצת מקנא בך, אתה יודע למה?
נו, למה?
כי לי לא היה ממי לקחת את הפרטים האלה. זאת אומרת, ההורים שלי לא דיברו, וזה כואב לי. זאת אומרת, אחרי שהשמעתי שגם עשית ספר נוסף, קודם, זה כואב לי, כי לא היה לי, אתה יודע מה, אני עשיתי ספר, בסופו של דבר עשיתי סרט על העיירה של אבא שלי. והתחקיר היה ארוך מאוד, איכשהו, וגם, אבל המשפחה פרופר, על המשפחה עצמה, זה נגמר לי, אבא שלי, ואני יודע את השמות של האחים והאחיות שנהרגו בשואה, וזה הכל. שזה אני אומר, זה כל הכבוד לך שאתה הצלחת להגיע למצב, להוציא את הדבר הזה, שזה בעיניי זה גדול מאוד. שמה, איך אומרים? אחד שלא היה לו את האפשרות הזאת להגיע ולדעת מה הלאה, זה דבר גדול. אני מאוד הייתי רוצה, אבל אתה, פתאום אתה באיזשהו שלב, אתה יודע... את השם של הסבא ושל הסבתא, יש לי תמונה שלהם, ופה זה נגמר. וזהו זה. אין לי יותר עליו.
אז באמת, קודם כל, היה לי מזל, שקודם כל, אימא שלי דיברה, וסיפרה על השואה, ולא הפסיקה. אבא שלי דיבר פחות, אבל זו אותה משפחה גדולה. הספר מתאר את כל המשפחה. כמו שישה, ארבעה אחים ושתי אחיות. חלקם דיברו, חלקם פחות. אבא שלי היה מהפחות דברנים. האחיות דיברו קצת יותר. ובסופו של דבר, מה שקרה זה שהבנים והבנות, כלומר בני דודיי, ואני הצלחנו ללקט מכולם חלקי סיפורים. והגדולה הייתה לרכז את הכל לתמונה אחת ולסגור את כל הפאזל. וזה מה שבעצם עשיתי בספר, וזה לקח כמעט שנה וחצי. גם התחקיר וגם הכתיבה. והתוצאה מדברת בעד עצמה.
כן.
אני חושב שמי שיקרא את הספר ילמד לא רק על השואה, הוא ילמד על עוד ערכים שאנחנו נרצה לדבר עליהם במהלך השידור, כמו אהבת המשפחה ונאמנות וחברות עמוקה מאוד ודאגה אחד לשני.
אני חושב שברגע זה אנחנו נעבור לשמוע שיר שאתה ביקשת. אני אגיד למאזינים כבר עכשיו ש... התוכנית הזו מורכבת משירים שחנוכי הזמין, ושירים שאני החלטתי להכניס. אחר כך נסביר למה הוא בחר את מה שהוא בחר, ולמה אני בחרתי את מה שאני בחרתי. אני בחרתי את חווה אלברשטיין, גם בגלל השיר, וגם בגלל שאנחנו נשמע כאן כמה זמרים וזמרות שנולדו בפולין, ועשו כאן קריירה יפה מאוד בארץ. חווה אלברשטיין היא אחת מהן.
בהחלט.
ועכשיו אנחנו נשמע שיר של הגבעתרון שאתה ביקשת. אז בוא, תגיד מה, תגיד למה.
אוקיי, השיר שאני ביקשתי לשמוע נקרא ונתנה תוקף. שיר שמתחבר גם לראש השנה וגם ליום הכיפורים. למה בחרתי את זה? הוא מקשר לאירוע מאוד חשוב שקורה ממש בתחילת הספר. חלק מהמשפחה ברחה מהבית מיד עם פרוץ המלחמה. הבריחה הייתה מאוד הרפתקנית ומאוד לא מוצלחת. חלק חזרו הביתה חזרה אחרי שבועיים. ושלושה אחים, אני אזכיר את שמותיהם, האח הבכור בניק, אבי שנקרא וילק, ואח הקטן רומק, המשיכו לברוח ונתפסו על ידי הגרמנים במהלך הבריחה.
היה אח נוסף שהיה בשבי.
היה אח נוסף ששמו יוסק.
הוא היה בצבא.
והוא היה חייל בצבא הפולני. כן. אז הוא לא היה איתם בתחילת המלחמה. הם נתפסו על ידי הגרמנים, הם קיוו להגיע לגבול הרוסי ולא הצליחו, ונתפסו. והם נתפסו כשהם היו לבושים במדים של הצבא הפולני. הם חשבו שיהיה להם יותר קל להתנהל לבושי מדים. אבל מה שקרה זה שהגרמנים תפסו אותם והתייחסו אליהם כחיילים פולנים ונלקחו בשבי. אבל מהם מאוד התברר שהם לא חיילים, לא היה כל כך קשה להבחין. והם שלחו אותם, פשוט שלחו אותם חזרה הביתה, אפילו עם אישור תנועה. והם הגיעו לעיירה שנקראת קלצ'ה. זאת לא עיירה, זאת עיר.
קלצ'ה. זאת העיירה שבה
היה טבח. בדיוק. כן. אחרי המלחמה, הייתה שם קהילה מאוד גדולה, ואחרי המלחמה, יהודים חזרו לבתיהם, ושם מיד אחרי המלחמה נערך טבח המוני של יהודים על ידי אנטישמים, תושבי העיירה. בכל אופן, פה מדובר על שבועיים שלושה לאחר תחילת המלחמה. הם הגיעו לעיירה, והם הלכו לרוב היהודי, הם הכירו קצת את המקום, ומסתכלו ככה בחלונות, וראו נרות, ולא הבינו בדיוק מה קורה, דפקו על הדלת. והם נכנסו לאיזה משפחה, ואז מתברר להם שזה ערב יום כיפור. והם היו די בשוק. זאת אומרת, יום כיפור, והם בכלל לא היו בתמונה, הם לא הבינו שזה מה, שזה מה שמתרחש. בכל אופן, המשפחה הכניסה אותם, נתנה להם להתארגן, והם ביקשו להגיד כל נדרי, ואני חושב שהשיר נתנה תוקף, מסביר את האירוע הזה אולי בצורה הטובה ביותר. זו הסיבה שביקשתי.
והנה הגבעת רון, עם חנוך אלבלק, שהלך לעולמו לפני מעט הוריו.
וחילו רעדה יוחזו ובשופר גדול יתקע וכל דממה דקה יישבע ומלאכים יחפזו וחילו רעדה יוחזו ומלאכים יחפזו וחילו רעדה וכל באי עולם יעברו לפניך כבני מרון כבקרת רואה את רוא מעביר צונו תחת שבטו וכל באי עולם יעברו לפניך כבני מרון כבקרת רואה את רוא מעביר צונו תחת שבטו תספור ותמנה ותבכור נפש כל חי ותחתוך קצבה לכל בריאה ותכתוב את גזר דינם ובשופר גדול יתקע וכל דממה דקה יישמע ומלאכים יחפזו וחילו רעדה וחילו רעדה יוחזו ובשופר גדול יתקע וכל דממה דקה יישמע ומלאכים יחפזו וחילו רעדה יוחזו בראש השנה יום צום כיפור יחתנו כמה יעברון וכמה יברעון מי יחיה ומי ימות מי בקיצו ומי לא בקיצו מי במים ומי באש מי בחרב ומי בחיה ברש ומי במגפה מי ינוח ומי ינוח מי שקט ומי תרף מי שלב ומי יתייסר מי שלב ומי יתייסר מי ירום ומי שפל מי יאשר ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה אמת כי אתה הוא יוצרם ואתה יודע יצרם כי הם בשר ודם אדם יסודו מאפר וסופו לאפר בנפשו יביא לחמו
משול כחרס המשבר, כחציר יבש וחצי צנובל, וכצל עובר, וכענן כלה, וכרוח נושבת, וכאבק...
טוב, זה ביצוע מרטיט, מרגש מאוד. ובוא נדבר קצת על, על פולין, על העיירה, העיירה שממנה באו, בא סבך וסבתך והשב ושבט זקס.
ובכן, העיירה נקראת סצ'משיץ. קצת קשה לבטא.
מאוד קשה לבטא.
הישראלים לא מצליחים להגיד את המילה הזאת. ואנחנו, בני הדודים, וכמובן ההורים שלנו, זה החלק מהחיים שלנו, אז כמובן שזה שגור אצלנו די בקלות. סצ'משיץ נמצאת בחבל זגלמביה, שהיה אחד האזורים המאוכלסים ביותר ביהודים. יש אתר זיכרון לחבל זגלמביה ליד מודיעין.
מבוא מודיעין, כן.
כן, ושם מופיעות כל הערים והעיירות שקשורות לחבל הזה, עם שמות כל היהודים שנספו, כולל הסבא והסבתא שלי. אני ביקרתי בעיירה. לפני 7-8 שנים עשינו סיור בפולין, ואנחנו כמה בני דודים, וחבר טוב, הגענו לעיירה וגם הגענו לבית.
בואו נעשה הפסקה קצרה פה. בבית בעצם הוטמן מטמון, הוטמן אוצר, שכפי הנראה נעלם.
כך אומר הסיפור, כן. כן. אחד האחים, הצעיר ביותר, רומק, גם הגיע לשם שנים קודם, לפנינו, וחשב שאם ייתנו לו להיכנס, הוא ימצא אותו. אבל הוא לא נכנס. אנחנו נכנסנו. לא התביישנו, דפקנו בדלת, פתחנו דלתות, הסתכלנו לפרוזדורים. ולפני שנגיע לאוצר, הדבר הכי מרגש היה שעל המשקוף ראינו את הסימן של המזוזה. יש לה אפילו תמונה שאחד מבני דודים שם את האצבע על, על המקום הזה, ולפי זה זיהינו ששם בדיוק הם גרו. זה היה מאוד מרגש. זה אגב נתן לי השראה לכתוב פרק או שניים בספר על נגיעה במזוזה ועל הכיסופים לאותה מזוזה ולמקום ולבית. לגבי האוצר, היה שם אוצר, כי המשפחה הייתה מאוד עשירה. היה להם גם הרבה כסף וגם הרבה תכשיטים וחפצי ערך, והם לא יכלו לקחת את הכל בגירוש. וזה הוחבא שם. אבל אין שום סיכוי למצוא את זה. יכול להיות שמישהו אחר כבר מצא אותו, ויכול להיות שהוא טמון שם
לעולמי עד. כן.
הבית הוא בית גדול. ועד היום הוא נראה גדול ברחוב, מאוד מאוד בולט. בקומה הראשונה, בקומת הרחוב, הייתה להם חנות, לבדים בעיקר, אבל גם כל מיני חפצי בית, פרטי לבוש אחרים. מאחורי הבית הייתה חצר מאוד גדולה. חלק מהסיפורים של האחים היה כמה הם משחקים בחצר הזאת. שחקו שם כדורגל וכל מיני משחקים אחרים. והיו שם גם מחסנים. לדעתי, המחסנים שאנחנו ראינו, זה אותם מחסנים משנת 39. ככה זה היה נראה. לא נראה לי שמישהו שם ניגש או שיפץ או עשה משהו. כיסופים לעיירה, אני לא חושב שיש. אני מוכרח לומר שהאח הבכור, בניק, אמר, נדר נדר, אני לא חוזר לשם. והוא אכן לא חזר לשם. שתי אחיות, בשה ומניה, כן חזרו לעיירה אחרי המלחמה. וזו הייתה חזרה מאוד מאוד חשובה. כי קרו שם שני אירועים גדולים. אחד, הם מצאו שם את הקבר אחים. קבר אחים שבו נקבר האבא של המשפחה.
שאתה נקרא על שמו.
חנוך, כן, ואני נקרא על שמו. זה אירוע מאוד, מאוד מסעיר. לקח אותם למקום אדם טוב. אנחנו עוד נדבר אולי בהמשך על אנשים טובים באמצע הדרך. אדם טוב שדאג להם גם בזמן המלחמה, ואני אספר על זה אחר כך. והוא הביא אותם למקום איפה שהם קבורים. והחיות יצרו מעין מסגרת מסביב לתל הזה, וגם שמו שלט. וזה עזר אחר כך להביא את העצמות לארץ. את העצמות הביאו לארץ בשנת 67, והיה טקס גילוי מצבה בבית הקברות של קריאת שאול בשנת 68. אני כבר הייתי חייל, ואני נכחתי באירוע הזה של גילוי המצבה, ושם אכן מופיעים השמות של הסבא והסבתא שלנו.
מדובר למעשה בקבר אחים.
האחות לא, היא נלקחה
לאושוויץ. כל אלה שנקראו
שם. כל אלה שהיו בקבר אחים, 18 רופאות זיהו את כולם, והביאו את כולם ביחד, והכינו מצבה, וזה ממש קבר. כן? וקברו אותם שם. הדבר השני שקרה לאחיות שהם הגיעו, זה שהם מצאו תמונה, תמונה של המשפחה. זאת התמונה שמופיעה בכריכת הספר. התמונה זה הזיכרון היחיד שיש למשפחה מלפני המלחמה. ואת התמונה הזאת הם הביאו איתם, וכמובן זה הופץ אחרי זה שהמשפחה נפגשה אחרי המלחמה, אז התמונה הזאת הייתה אירוע מאוד 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 מרגש.
וזה שיר שאני בחרתי, הרי נעוריי, מתחבר לסיפור על עיירת, לא עיירת נעוריך, אבל העיירה שאתה הכרת מהסיפורים. וכאן עוד זמרת ילידת פולין, צילה דגן. את השיר כתב דוד פוגל, קובי אושרת הלחין. וזה שיר יפה. צילה דגן, שיר יפה, יפה, יפה. ובואו נדבר קצת על האנשים הטובים.
זה נושא שאני מאוד אוהב לדבר עליו. המשפחה עברה גיהנום. מגיהנום לגיהנום. הם היו במחנה ריכוז שנקרא בלחמר. לפני זה הם היו בגטו. תנאים איומים ונוראים. בלחמר, אגב, זה אושוויץ 4. הם הלכו בצעדת המוות. אבי ממש נפל בצעדת המוות, ורק בזכות שני אחיו, רומק ובניק, הרימו אותו וגררו אותו כל הדרך. הוא ניצל בזכותם. הם עברו גיהנום. הגיעו לבוכנוולד, לפני זה בגרוס רוזן, וקשה לתאר, ואני לא כל כך רוצה להיכנס לכל האירועים הנוראים שהמשפחה הזאת עברה. מי שיקרא את הספר יכיר את זה. ואני כן רוצה לספר על האנשים הטובים. אז ככה, אני אתחיל בזה שכשהמשפחה הייתה בגטו, אז היו עדיין, בעיקר לסבא, לאבא של, של האחים, לחנוך, כן. כן, חברים פולנים, שהוא שמר איתם על קשרים טובים, והוא היה מאוד עשיר, והוא עזר להרבה מאוד אנשים, והם הכירו לו טובה. בלילות, כשהם היו בגטו, היו מגיעים גרמנים, והיו מוציאים אנשים מהבתים. עכשיו, הוא מאוד פחד לבנות, מאוד חשש. וכל לילה, בתקופה מסוימת, הוא לקח את שתי הבנות, בשה ומניה, אחרי רדת החשיכה, הבריח מהגטו, והביא אותם לבית של הפולני.
בנות כמה הן היו אז?
הן היו בנות, הגדולה הייתה בערך בת 20 או 19-20, והקטנה בת 14-15. והפולני הכביא אותם בלילה.
והפולני שמו?
מריק, בספר זה שמו. ולפנות בוקר הם חזרו. וככה לילה-לילה. עכשיו, הפולני הסתכן, כי אם הוא היה נתפס, הוא היה הולך יחד עם כל המשפחה לאושוויץ. לא הייתה בכלל שאלה. אותו פולני גם היה זה שהביא את הבנות אחרי המלחמה לקבר אחים. והוא ממש עזר להם ודאג להם. איש טוב, פשוט איש טוב שהסתכן.
סיפור אחר... והיו עוד כמה...
היו עוד, ואני רוצה לספר עליהם. סיפור מדהים. כשהם היו בגטו, אז כל חודש יצא נציג מהגטו לעיר סוסנוביץ' להביא משם תלושי אוכל לכל תושבי הגטו. פעם בחודש. כלומר, התלושים הייתה הקצבת המזון של האנשים בגטו. וכל חודש נסע מישהו. בנק יצא בתורו להביא את התלושים. נסע ברכבת לסוסנוביץ' עם טלאי צהוב ועם אישור נסיעה כמובן. ושם הוא קיבל את התלושים וחזר לרכבת, תחנת הרכבת, בכדי לחזור בחזרה לעיירה לסוסנוביץ'. והוא יושב בקרון, ולקרון נכנסים שני חיילים גרמנים. הוא דיבר גרמנית רעותה. והוא שמע אותם אומרים, מה, נהרוג אותו פה? או שנחכה לתחנה? או אולי בכלל נזרוק אותו תוך כדי נסיעה מהרכבת החוצה. והוא יושב ורועד מפחד, וחושב מה לעשות. והוא יושב בקרון וממתין, ואז הוא מחליט שברגע שהרכבת תעצור בתחנה, הוא יברח, אבל הוא יחכה לשנייה האחרונה. לפני שהרכבת תתחיל לנסוע, הוא יקפוץ עם הרכבת החוצה ויתחמק מהם. ואכן זה מה שקורה, הרכבת עצרה באחת התחנות, לא בעיה שלו כמובן, כמה תחנות לפני, והוא מחכה ומחכה, וכשהוא מבין שהרכבת עומדת לזוז, הוא פורץ החוצה מהדלת וקופץ לרציף, ומתחמק מהר, והרכבת נוסעת עם החיילים הגרמנים, והוא בהנחת הרווחה, הוא ניצל. ואז, התיק איננו, התיק עם התלושים, הוא שכח אותו ברכבת. עכשיו צריך להבין, אם הוא יגיע לגטו בלי התלושים, יארגו אותו. כי היו בטוחים שהוא יסחור בהם. הוא לא יוכל אפילו להסביר מה קרה. אין הסבר, הוא לא יוכל להחזור בלי התלושים האלה. והוא עובד עצות, ובצר לו, הוא ניגש למנהל התחנה שהוא גרמני. ומספר לו את הסיפור. ואומר לו הגרמני, אני אדאג לך. שב פה, במשרד של התחנה, וחכה. מנהל התחנה מתקשר למנהל התחנה של התחנה הבאה, ומספר את הסיפור למנהל התחנה, ואומר לו, כנס לקרון, תמצא את התיק עם התלושים האלו, ותחזיר אותם ברכבת שחוזרת בחזרה אלינו, ואנחנו ממתינים פה. ומנהל התחנה אומר, לבניק, האח הבכור, הנואש, אומר לו, חכה פה, אני חייב ללכת הביתה, אבל האנשים פה יודעים ויביאו לך את התיק. ואכן הוא ממתין, וזה צריך לקחת בין שעה לשעה וחצי, עד שהם יגיעו לתחנה, ועד שרכבת אחרת חוזרת משם, והוא כולו רועד מפחד ולא יודע מה יקרה. ואכן הרכבת חוזרת, ואז הוא רואה את מנהל התחנה בעצמו, בא ומגיע לבדוק שאכן זה מסתדר. והוא נכנס לרכבת שעצרה, מוציא את התיק, וקורא לו ומוסר לו את התיק, וכל התלושים היו בפנים.
וברקע אנחנו שומעים את השיר שאתה ביקשת.
עוד שנייה. הוא הלך כל הדרך, זה כבר היה עוצר, הוא הלך כל הדרך, בערך 10 שעות הליכה, כל הלילה, תוך סיכון נוראי, להגיע בחזרה לגטו עם התלושים האלה. וזה מראה שיש גם אנשים טובים.
באמצע הדרך.
באמצע הדרך.
גם בתופת. אנשים טובים באמצע הדרך, נעמי שמר. כן, אנחנו שמענו את נעמי שמר. יש לנו כאן עוד תקליטים ועוד שירים שחנוכי ביקש. אני רוצה לשים ברקע, תוך כדי שאתה תדבר, שיר של להקת הגמלים ששרים דווקא על זאבים, כי יש מוטיב שחוזר בספר שלך, מוטיב של זאב או זאבים. אז הנה, כשאנחנו שומעים את גמלים ואת יללת הזאב, אתה תספר לנו על המוטיב הזה.
אוקיי. אז באמת נשאלתי על הנושא של הזאב והזאבים לא אחת. וההחלטה להכניס זאבים לספר נבעה מהסיבות הבאות. קודם כל, זאת חיה מופלאה. אני חושב שהסיפור של כיפה אדומה הרס את התדמית של הזאב. פשוט יצא לו שם רע, וממש ממש לא מוצדק. מהו הזאב? הזאב היא חיה נאמנה בצורה בלתי רגילה. היא חיה שחיה בלהקות. ויש שם חיה משפחתית מאוד. הזאבים הם בני זוג לכל החיים. הם לא מתגרשים. כן? זאב וזאבה הם זוג לכל החיים. הם יודעים...
הסיפור על הזאב, נעביר למאזינים, הזאב חוזר במהלך הבריחה
בכל המקומות שהם
צמתי החלטה. בכל מקום שהם היו במצוקה קשה מאוד. עכשיו, זה סיפור אמיתי, יש בו זרעים של אמת, ואתה הפכת את זה לחלק מתהליכה, מסיפור הבריחה שלהם, ההישרדות שלהם?
ממש לא. יש כוחות שגורמים לך להחליט כך או אחרת. ללכת שמאלה או ללכת ימינה. כל ההישרדות בשואה הייתה עניין של גורל. כן, הלכת פה, הלכת לשם. זה מה שקרה. עכשיו, יש משהו שמדריך אותך לאן ללכת. הזאב הוא מדריך. הזאב גורם לאינסטינקטים שלך לפעול נכון. יש אמונות כאלה באמונה האינדיאנית ובאמונות מיסטיות אחרות, שהם מאמינים שהזאב גורם לך לפעול בצורה הנכונה ביותר. ואני מוכרח לספר חוויה, אני ביקרתי בשמורת זאבים בארצות הברית, בכדי לקבל השראה. והביקור הזה גרם לי ממש זעזוע. ומה הוא עשה? קרה שם דבר מופלא. הזאבים התחילו לילל, לנהום. ואז כל האנשים שהיו במקום הזה ייללו גם כן, גם אני. אני עמדתי ויללתי כמו זאב. הוא גורם לאנשים לעשות דברים שאתה לא מאמין שהם יעשו. וזה הכוח הנפלא הזה שיש לזאב שגורם לך לפעול בצורה אינטואיטיבית, בצורה הטובה ביותר. לכן הוא הוכנס לספר בכל מיני מקומות, והוא גם מזעזע את הקורא, הוא גם פחות או יותר מזעזע את האנשים, אבל הוא מוליך אותם. הוא סוג מסוים של מורה דרך, שלוקח אותך למקום הנכון. ויש משהו בכוחות הפנימיים שהיו אצל האחים, והיו אצל המשפחה הזאת, והדריכו אותם לפעול נכון. ואני השתמשתי בזאב.
הזאב הוא מטאפורה.
כמוטיב הזה.
יפה. אז בוא תגיד לי, איך משתלב השיר הבא שאנחנו נשמע, שהוא ניגונים, בסיפור של משפחת זקס?
שתלתם ניגונים בי, אמי ואבי. אני חושב שזה שיר נפלא. קודם כל, כתבה אותו משוררת שמשפחתה בחלקה הייתה בשואה, אבל הוריה בעצמם, או היא בעצמה, הגיעו קצת לפני השואה לארץ. והיא ניסתה להסביר שמה שההורים שתלו בהם, היא השתמשה במונח ניגונים. אבל זה לא המוזיקה ממש, לא רק המוזיקה. זה הרבה יותר מזה. זה זרעים, זה מסורת, זה אהבה.
התנהגות.
זה ערכים. וכל הדברים האלה, ההורים התמיעו בהם. ואני מצאתי את זה כל כך חזק במשפחה הזאת, במשפחת זקס, כן? אז זה שהם לא ויתרו אחד לשני, הם לא נתנו לאף אחד ליפול, הם דאגו עד הסוף לכל דבר. הערך המשפחה היה הדבר החשוב ביותר שהוביל אותם. ואם אני צריך לומר סיבה אחת איך הם שרדו, זאת הסיבה. זה הדבר העיקרי שגרם למשפחה הזאת לשרוד. וזה משהו שהם קיבלו מההורים. והאבא אמר להם, אתם לא תיפרדו. כי הספר מתחיל בפרולוג שהיה להם אח שנפטר לפני המלחמה. הוא טבע. והוא טבע, והוא היה לבד. מה זה? אתם חוזרים בלי אח שלכם. אין דבר כזה. אתם חייבים להביא אותו. כן? פעם אחת הם נפרדו, שאבי הגיע לבוכנוולד ולא היה מסוגל להמשיך. שני אחים אחרים המשיכו, וזה לקח עוד כמה ימים והמלחמה נגמרה. האח הבכור בנק אמר לרומק, האח היותר צעיר, איפה וילק? לך תביא אותו. אנחנו לא משאירים אותו לבד בבוכנוולד. והוא נסע והביא אותו וצירף אותם, הם שוב פעם התאחדו ביחד. כי אין דבר יותר חשוב מאשר להיות ביחד. לכן השיר הזה, שתלתם ניגונים באבי ואימי, שבעצם הוא אמר להם את זה אחרי שבתחילת המלחמה חלק מהמשפחה ברח וחזרו הביתה בבושת פנים, בכישלון. והוא אמר להם, אתם רואים? זהו, אסור להיפרד ואנחנו לא ניפרד לעולם.
אנחנו נעשה הפסקה עכשיו לשמוע עוד שיר, ופתאום בין כל השירים שביקשת, מסתתר גם שיר באנגלית של ליאונרד כהן. הללויה. אז אנחנו נשמע את השיר, ואחרי שנשמע קצת ממנו, אז אתה תסביר למה ביקשת דווקא את זה. זאת אומרת, אני יכול לתאר לעצמי למה, קודם כל כי הוא שיר יפה. אז נשמע קצת, ונמשיך לדבר.
There was a secret chord that David played, and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing.
עכשיו, מוישה, אתה מתחבר לסיפור הזה של לנסות ולשחזר את קורות המשפחה, נכון?
בוודאי, כי בדיוק אני גם במקביל עשיתי סרט על העיירה של אבא שלי, שהסרט לקח 5 שנים לעבוד עליו, שזה סיפור מעצמו עם תחקיר שלו, שלא ידעתי מאיפה להתחיל והתחלתי, אבל אני עכשיו בדיוק עובד על ספר של, על העיירה של אימא שלי, שבעצם מה שאני עשיתי זה עשיתי דבר פשוט. אני לא פשוט, כי היה לי בעיה. יש בזמנו אז, בשנות ה-60, כל מיני עיירות כתבו קצת את הזכור על הספר,
ספר
זיכרונות של העיירה. אני את הספר אין לי, אבל מה שכן נודע לי שהספר, יש את כל הספרי זיכרונות, מה שנקרא בספרייה הציבורית היהודית בניו יורק, וקיבלתי לינק לזה והגעתי לספר ואני התחלתי לקרוא וקורא, אבל מה יש שם? שוב פעם אותו דבר, יש קטעים ביידיש שקשה לי לקרוא ואני לא כל כך יודע. ביקשתי מידידה טובה מאוד שלי שיודעת לתרגם יפה מאוד, היא תרגמה לי את הספר הראשון שעשיתי אותו דבר, תרגמתי את היידיש ואותו אני יכול להוציא עכשיו גם את התרגום, זה שלפחות יוכלו לקרוא אותו. אז אני אמנם מוציא אותו במדרה מצומצמת כדי שלחלק למשפחה, נראה, אבל יכול להיות שזה יגיע לעוד אנשים, שלפחות שאני אגיע לאיזו היסטוריה שאני אדע משהו.
אז
זה מה שאני רוצה.
עכשיו פתרון התעלומה, למה אנחנו שומעים את הללויה, מעבר להיסק ההגיוני שמי ששרד את התופת שם חייב לומר הללויה.
הללויה זה שיר ניצחון. אני רואה אותו כשיר ניצחון. והסיפור הוא סיפור על ניצחון. בסופו של דבר, כל מה שעבר על, אתה יודע מה, על כל שורדי השואה, אוקיי? זה סיפור של ניצחון. הם באו לארץ, הקימו משפחות.
נכון.
הקימו מדינה. כן? יש כאלה שהגיעו כבר ב-46, ב-47, ב-48, ב-49, ב-50, הקימו מדינה. Mm-hmm. ושיקמו את החיים שלהם. ואנחנו התוצר שלהם. לכן זה הללויה לדור הזה. זה דור נפילים. זה לא...
נכון.
לא, זה פשוט, אין מילים לתאר את היכולות שלהם, את העוצמות שהיו בהם, כן? ובזכות זה, אנחנו כאן, בזכות זה יש פה מדינה.
בחלק האחרון של התוכנית, השעה היא... אנחנו מתקרבים לסוף התוכנית, אז אנחנו נשמע עכשיו שיר, ששוב, אתה ביקשת אותו, שיר של הגבעתרון, אתם שמים לו שהגבעתרון מככבת פה בתוכנית.
הם נהדרים.
ויש לו קשר משפחתי, אנחנו נשמע, והכל יתברר. טוב, מזהים את השיר הזה מיד, ים השיבולים, ו... תכף נדבר. חוץ מזה שהשיר יפה, יש גם סיפור.
ים השיבולים, ברור שהוא שיר נפלא. מזכיר גם את העמק, אבל אולי נדבר על העמק קצת אחר כך. אבל הוא ים שיבולים. ים שיבולים מתקשר לסיפור שלנו ללחם. ופה אני רוצה לספר לכם סיפור אחד או שניים. כאשר האחים היו במחנה בלחמר, ששם ייצרו דלק סינתטי, המחנה הזה הופצץ על ידי חיל האוויר של בנות הברית בצורה מסיבית. הופצץ בלי הפסקה, כי הם לא נתנו לגרמנים לייצר דלק. עכשיו התברר שאחרי ההפגזות היו פצצות נפל. והם חיפשו מתנדבים לפרק את פצצות הנפל. הסבירו להם בשתי דקות איך לפרק פצצה ולפרק פצצות.
קדימה.
כל מי שמצליח לפרק פצצת נפל קיבל עוד פרוסת לחם. אבא שלי היה מפרק פצצות. והם התחלקו בהכל, אז כל פרוסה, שתיים או שלוש פרוסות שהוא הביא, חילקו בין האחים. אז אני לא רוצה להגיד שהם קיוו שיהיו הפצצות, אבל כל פעם שהיו פצצות נפל, אבא הלך, פרק פצצות, והמשפחה אכלה עוד פרוסת לחם מאותו מעשה. הרעב ללחם היה רעב שקשה להסביר אותו.
כן.
והנה, המשפחה עלתה לארץ, והתיישבו בעמק, התיישבו באפולה. זה התחיל מהגייסים של האח הבכור, של בניק, שכבר היו אפולאים ותיקים. הוא בא, הצטרף אליהם, וההורים שלי גם הצטרפו והתיישבו באפולה, והייתה עוד משפחה שהתיישבה באפולה. עכשיו, מה קרה? בניק, האח הבכור, היה מנהל חשבונות של תחנת קמח. ואבא שלי היה מנהל חשבונות במאפייה.
וכל חייהם סבבו סביב הלחם.
זה סגירת מעגל אדירה של כל הרעב ללחם. הנה, הגיעו למקום שיש לחם. ותעשיית לחם.
כן.
וזאת סגירת מעגל, אני חושב, פנטסטי. ולכן ביקשתי את השיר הנהדר הזה.
וביקשת עוד שיר, ויכול להיות שאיתו אנחנו נסיים, או שלא, אנחנו נראה. שיר העמק, מובן, אחרי שסיפרת איפה התיישבה המשפחה שלך. ואנחנו שומעים את האירוסים מבית אלפא, נשמע את האירוסים מבית אלפא, שרים את שיר העמק. תשמע, עוד פעם אני חוזר לגילוי הנאות, כיוון שאני ואמירה ערכנו את הספר, זו הייתה חוויה מטלטלת.
אני רוצה לשאול שאלה בקשר לספר.
שאל נא.
לאיפה אתה רוצה שהספר הזה יגיע ולמי שיגיע? זאת אומרת, למי בכלל שעשית אותו, לקחת אותו?
אני ראיתי את המשפחה. יש לנו משפחה היום, זה קשור להללויה שעוד לא אמרתי,
כן.
115 נפשות, עונה, משפחת זקס,
נו, ברוך
היום
השם.
בישראל, צאצאים של חנוך ויוכבת, הסבא והסבתא שנרצחו ב-23 ביוני 1943. 115 צאצאים, כולל בנות זוג ובני זוג.
ברור.
אוקיי? קודם כל הם.
שידעו.
זה דבר אחד. יש עוד נינים קטנים שעוד ברור. לא למדו לקרוא וזה, אבל ברור. הם יקראו והם ידעו.
ברור.
מהם הם ילכו למעגלים של המשפחה היותר מורחבת ושל החברים.
ברור, בהחלט.
ומשם לכל העולם. זאת המטרה שלי.
הספר יוצא לחנויות, אפשר יהיה להשיג אותו בסטימת כצומת ספרים, בספריות השונות.
בכל הספריות, כן. והשבוע הוא יוצא לחנויות, כן.
שוב, חנוכי, תודה על החוויה של עריכת הספר.
אנחנו נמשיך.
בעזרת השם. תודה רבה שהיית כאן.
מתכונן להוציא עוד ספר?
הוא תמיד מוציא. ואם לא, הוא יוציא. תודה שהיית באולפן. תודה שסיפרת את הסיפור של משפחת זקס. משה, תודה שאתה היית כאן איתנו.
תודה רבה. הייתי שותף לחלק הזה הרגשי. כן.
תודה לאמירה שהפיקה, תודה לדותן הטכנאי.
ותודה לכם ולמאזינים.
ותודה למאזינים. התוכנית הזאת, אגב, תשודר שוב ביום חמישי, יום השואה.
כן, ב-9 ל-10.
בין 9 ל-10, במקום לעיתון קום. ואנחנו נסיים, כיוון שיש לנו עוד קצת זמן, בשיר נוסף של הזמרת שנולדה בפולין, חווה אלברשטיין. זה שיר שהיא גם כתבה, הוא נקרא שר עלייה, ככה במילה אחת, שר עלייה, כלומר שער העלייה, זו הייתה המעברה שאליה הגיעו העולים, ניצולי השואה בחיפה.
גם בחיפה היה מה שנקרא בנמל, היה שער העלייה.
זה.
כן.
זה. אז הנה אנחנו מסיימים עם חווה אלברשטיין לשער העלייה, ושוב תודה לחנוך על השיחה איתנו, ומושה, אנחנו נתראה בשבוע הבא.
כן,
אנחנו
בהחלט.
אנחנו לא יודעים מה יהיה, אבל בעצם אנחנו יודעים, אני אחר כך אספר לך מה יהיה. יהיה טוב, אבל יהיה טוב.
טוב מאוד.
זהו. תודה שהייתם איתנו. להתראות. ביי.
להתראות, ביי. בבגדים עבים, בצעדים כבדים, שום דבר לא היה כמו בהבטחות. הבטיחו ארץ חמה, היו רוחות ושערות. הגג אף בחורף, הרצפה מלאה סירים, הכל ספוג במים, צמיחות הפוך מפולין. כולם מתייבחים, אבל אני עוד ישנה, כמו נסיכה אמיתית, ישנה עם מטריה. מישהו אומר היכן, מישהו עונה אולי, מישהו אומר מצב, לא חשים לו הלב.